אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר כנסת, השר במשרד האוצר לשעבר, חמד עמאר. אלן.
בוקר טוב לך.
מה שלומך?
עשר, ברוך השם.
אמרתי לך, לא ראיתי אותך הרבה שנים, אתה נשאר אותו דבר.
עובד על עצמי.
עובד על עצמך. רק אל תעבוד עליי. אבל מספר המנדטים שלכם עולה לאט לאט, אבל בטוח.
תשמע, עכשיו
זה ככה, כמה? 10 מנדטים.
להגיד לך את האמת, אותי לא מעניין כמה מנדטים אנחנו נקבל. מה שמעניין אותי עכשיו, שאנחנו ננצח את המלחמה, נחזיר את החטופים שלנו, ונחזיר את התושבים הביתה, גם בצפון, גם בדרום. מה שקורה בצפון היום, זה דבר מזעזע. אנשים פינו את הבתים שלהם, אנשים נמצאים בבתי מלון עם חדר ב-18 מטר.
אתה גר בשפרם.
אני גר בשפרם. ואני אמרתי,
אתם מרגישים את זה שם?
בשפרם אנחנו לא מרגישים, אבל אני מסתובב המון בצפון למעלה, ואני מרגיש את זה ושומע את כל הזמן את הפיצוצים. אבל אני אומר לך, תשמע, ממשלה מפנה תושבים, בלי יעד חזרה הביתה.
איך אפשר לתת יעד?
איך אפשר לפנות תושבים?
מדינת ישראל לא, איך אפשר יותר מסוכן להישאר שם?
מדינת ישראל לא פינתה תושבים במלחמות נגד כל צבאות ערב.
אבל אין ברירה.
יש ברירה.
מה? להשאיר אותם?
אני עם ביטחון כמו מדינת ישראל, צבא חזק כמו מדינת ישראל, אסור בשום מצב שנפנה את התושבים שלנו. אנחנו צריכים לקבוע את המדיניות. אנחנו צריכים להוביל. אנחנו צריכים להרחיק את חיזבאללה אחרי הליטני. יש החלטה של האום להרחיק את
17-01.
נכון, להרחיק את חיזבאללה אחרי הליטני. ממשלת לבנון לא עשתה כלום. חיזבאללה על הגבולות שלנו. אנשים מפחדים להיות בבתים, אנשים מפחדים לחזור לבית שלהם.
אז אתה יכול להבין אותם.
אני מבין אותם, אבל אני לא מבין את הממשלה.
למה?
שלקחה צעד כזה, דרכוני, היית, בינית התושבים, תתקוף, תיקח את היוזמה.
אי אפשר.
למה?
אני אגיד לך למה. כי כל עוד אתה מרוכז במה שקורה כרגע, אתה לא יכול לפתוח עוד מקום נוסף. בוא נגיד ככה, עזה כרגע היא במוקד הפעילות של צהל. מה אתה רוצה לפתוח עוד מקום עכשיו?
תשמע.
להפחיד את התושבים בכך שגם בתל אביב ייפלו טילים וגם בדימונה ייפלו טילים, כי הטילים שלהם זה טילים מאוד מדויקים.
תשמע.
אתה לא, רגע, אתה לא חושב שצריך להמתין קודם כל עם אותו, איך נקרא לזה, ניצחון אפילו, שנתפוס את ראשי החמאס, נסיים את המלחמה שם ואז, או שאתה אומר שתי חזיתות זה אפשרות?
תשמע, אני שמעתי את הרמטכ"ל לפני השביעי באוקטובר. אמר הצבא ערוך ליותר מחזית אחד.
ברור שהוא יגיד, כי אנחנו
ערוך יותר מחזית אחד. מדינת ישראל, צה"ל, יכל לעמוד מול כל צבאות מדינות ערב. אני מדבר על שני ארגוני טרור. חיזבאללה וחמאס. אם צהל הגדול, צהל הענק, לא יכול לעמוד מול שני ארגונים, אנחנו בעיה מאוד רצינית. אני אומר לך, צהל יכול לעמוד, צריך להיות החלטה מדינית, החלטה של הממשלה, אם הממשלה תטיל עליו לפתוח חזית שנייה נגד חיזבאללה, צהל יכול לעמוד בזה. צהל הוא חזק, צהל הוא צהל, הוא צבא של העם, כל עם ישראל התגייס בשביעי באוקטובר. אין אחד שלא התגייס. רצו 300 אלף חיילים, הגיעו 400 אלף חיילים. אנשים ידעו את גודל השעה. אנשים התגייסו, אנשים היו מוכנים לתת את הכל למען הניצחון, למען מיגור חמאס, ולא שחיזבאללה ישלוט בנו מתי הוא רוצה לראות, ואנחנו כל הזמן בתגובה. וראית מה קרה אתמול. עם החיילת שנהרגה ועם הפצועים שהיו לנו ועם הירי לצפת, לכיוון לצפת, אנחנו כל יום חוטפים ירי מהם. מדינה לא יכולה להרשות לעצמה שארגון טרור יכול להיים עליה 24 שעות.
טוב, אני מסכים איתך שצהל חזק. אני מסכים איתך שצהל יכול לפעול ביותר מאשר שתי חזיתות. אבל, ופה יש אבל גדול, באיזה מחיר? הצרה, הצורה שלנו, זה העולם הגדול. תשטח עכשיו את ביירות, ברור לך שארצות הברית לא תקבל את זה. ברור לך שארצות הברית לא רוצה להרחיב את הזירה, כי ברגע שאתה תרחיב את הזירה ללבנון, אתה עלול להרחיב אותה, עשוי להרחיב אותה, גם לאיראן. ארצות הברית לפני בחירות לא יכולה להרשות את הלוקסוס הזה לעצמה. אז היא לוחצת לישראל. אתה תגיד לי, ישראל צריכה לשמוע לעצמה ולא לארצות הברית, אני חלוק על מי שאומר את זה. למה אני חלוק? כי מי שנותן לך את הפצצות הללו, מי שמחמש אותך, זה ארצות הברית. אז אתה צודק, צריך להשמיד את החיזבאללה, כמה שאפשר. השאלה אם זה בזמן הזה, או להמתין שהמערכה בעזה תשכח, תרד, המטוסים שלנו יוכלו להתפנות להפצצה מסיבית, אם חלילה תפרוץ מלחמה. אתה לא חושב שזה יותר טוב, יותר נכון?
יש מלחמה ברירה, ויש מלחמה, אין ברירה. המלחמה הזאת נקפיתה עלינו. אנחנו רצינו לתקוף את עזה? לא. אנחנו רצינו להכניס את חיילים שלנו לעזה?
לא.
מי התחיל איתנו? חמאס, בשביל אוקטובר, הוא נכנס, הרג, חטף אנשים שלנו, אנס נשים שלנו, שרף את הבתים שלנו. אנחנו לא נכנסנו לעזה והתחלנו במלחמה. הם גרמו לנו שנתחיל במלחמה. זה מלחמה, אין ברירה.
כל מילה שלך בסלע.
זה מלחמה, אין ברירה. אותו דבר מה שקורה עכשיו בצפון. יש לי אלפי אנשים שחיים בבית מלון. אלפי אנשים שלא יודעים מתי יחזרו הביתה. הרבה אנשים מפוחדים. היכולת של חיזבאללה היא יותר גדולה מחמאס בהרבה. ומה שהיה בשביל לאוקטובר יהיה קטן לעומת מה שיקרה אם חיזבאללה יחדור ליישובים שלנו. ואתה מסכים איתי בזה. יש להם יכולת אדירה שהם יכולים להפעיל אותה נגדנו. למה שהם ימשיכו להיות ולהחזיק אותנו קצר? הם מחזיקים אותנו קצר. אנחנו
כמה,
צריכים להחזיק אותם קצר.
כי עדיין כמה מאות אלפי חיילים מגויסים לדרום. זה למה.
אמרתי לך, ואמרתי לך את זה מההתחלה. יש לי כמה נתונים שאני לא יכול לדבר איתם ברדיו, וגם
מה
בגיוס,
שאתה יכול.
גם בגיוס הראשוני, כמה היו בצפון, וגם החיילים היו בצפון.
הנתונים ידועים.
כן, אני אומר לך, יכלנו לעמוד בשתי זירות, אנחנו לא רצינו את המלחמה הזאת, מדינת ישראל לא יזמה את המלחמה הזאת, חיזבאללה התחיל איתנו, כמו שחמאס התחיל איתנו, ומה שעשה חמאס, ואני לא רוצה שיקרה מה שקרה בדרום, שיקרה בצפון. לעולם אסור שיחזור 7 באוקטובר למדינת ישראל.
אני מסכים. תשמע, אתה היית שר במשרד האוצר, ואני רוצה לשאול אותך על התקציב, כי התקציב עבר ברוב אדיר, לפחות מה שעבר, כראשונה. ויכול להיות עוד בעיה, שאתם אולי חושבים שלא הייתה לכם ברירה והתקציב היה יכול לעבור, כי מספר האצבעות שהצביעו עבור התקציב היו רבות. אבל בכלל לא הגעתם לשם. רוב רובם, אני לא מדבר על ישראל ביתנו, אני מדבר על האופוזיציה, רוב רובם לא הגיעו להצבעה, והתקציב עבר ברוב ענק.
בוא קודם כל נדבר על התקציב, אחרי זה נדבר על ההצבעה.
לא, דברתי על ההצבעה קודם.
קודם כל על הדיונים, היו לא חוק אחד, שלושה. חוקים שקשורים בתקציב, הגרעון, חוק ההסדרים וחוק התקציב. שלושה, בשלושתם אני דיברתי, גם ישראל ביתנו כולם דיברו, כולם הצפיעו בישראל ביתנו.
לכן לא אמרתי ישראל ביתנו.
אני לא אחראי על האופוזיציה.
גם לא השאלתי אותך בזה, אני רק אומר.
אני לא אחראי על האופוזיציה.
אתה יודע, לראות כנסת, וראיתי את זה בטלוויזיה, שאתם מצביעים על תקציב, אתם לא מגיעים להצבעה, לא אתם, האופוזיציה.
אני אמרתי לך, אני לא אחראי על מה שקורה באופוזיציה, אנחנו ישראל ביתנו, 6 מנדטים ישבנו שם, 6 מנדטים דיברנו בשלושת החוקים.
יכול להיות אבל עוד משהו, שאולי התקציב לא כל כך גרוע.
לא, אני לא רוצה להיכנס לתקציב, אמרת לי לדבר על ההצבעה. אני אחראי...
עכשיו דבר על התקציב.
אני אחראי על מה שקורה בישראל ביתנו, ישראל ביתנו כולנו הצפענו נגד התקציב, אני אומר לך, התקציב הזה הוא תקציב גרוע ביותר.
למה?
אני אגיד לך למה. קודם כל אני אתן לך...
ואתה דבר איתי על הצד הדרוזי, אני מקבל כל מילה.
אני לא אדבר על הדרוזים עכשיו.
לא, אני אדבר.
אני אחרי זה נדבר על הדרוזים.
אני אדבר על הדרוזים.
בוא נדבר על התקציב, אני אומר לך...
אבל לא דבר על התקציב קודם.
אתה אמרת שבאתי ממשרד האוצר, אני אגיד לך קודם כל. אנחנו נכנס...
שר במשרד האוצר.
הייתי שר במשרד האוצר. ואני אומר לך, אנחנו קיבלנו תקציב. כשנכנסנו לממשלה, עם גרעון יותר מ-144 מיליארד שקל. עזבנו את משרד האוצר אחרי שנה וחצי, עם יתרה של 10 מיליארד שקל.
כן, אבל אתה יודע, גם פה אני יכול לענות לך.
אני אומר לך, זה מה שעזבנו.
הנתונים נכונים.
זה מה שעזבנו את המשרד.
עזבתם בסוף השנה, ובסוף השנה תמיד הכסף הוא יותר, בוא נגיד, מירב הכסף מגיע לקראת סוף השנה, כן, ולקראת ינואר או פברואר הוא יורד.
אל תשכח שקיבלנו 144 מיליארד שקל גרעון. ועזבנו, קיבלנו אבטלה, היינו
נכון,
אחרי קורונה.
נכון, אבל ההבדלים היינו, כבר לא היו כל כך גדולים.
היינו בתוך קורונה, והמשכנו לנהל את הנושא של הקורונה, אבל ניהלנו את זה ביד את זה.
חמד, רגע, שנייה. אתה מכיר את הפטנט. לקראת סוף השנה, עושים כל מיני מניפולציות כספיות, כדי להראות, או גרעון יותר גדול, או גרעון יותר קטן, כל אחד בהתאם לנוחיות שלו. אתם באמת, המספרים שלך הם נכונים, אבל הסיבה היא שבסוף השנה אתם הגדלתם, אתם, האוצר, גדל הגרעון של מדינת ישראל, הוא לא רק בגלל הסיבות שאתה אומר שהורדתם את הגרעון. כי אם הייתם בודקים אותו בפברואר, הסתבר שהגרעון לא היה כזה גדול.
כל אנשי הכלכלה בעולם נתנו לנו, הבנק העולמי, דירוג האשראי, כולם דיברו על הניהול של אביגדור ליברמן כשר האוצר.
לא חלוק.
כשר האוצר.
לא חלוק.
ואני אומר לך, התקציב הנוכחי, אנחנו קודם כל, אנחנו אחרי ירידה בדירוג האשראי, מ-A1 ל-A2, עם מגמה שלילית, וזה מאוד גרוע לכלכלה של ישראל, כולנו נשלם על זה.
אני מסכים איתך. אם אתה,
אני, יש ציבור שלא יודע מה זה הורדת דירוג האשראי.
הורדת דירוג האשראי, זאת אומרת שהכסף שישראל קונה, עולה הרבה יותר כסף.
זה יכול לעלות לנו ל-5 מיליארד שקל בשנה.
כן, נכון.
תוספת שנשלם על הכסף שאנחנו לוקחים.
אני מסכים.
זה המון כסף, זה הרבה כסף, במקום שנשקיע אותו בביטחון, נשקיע אותו בחינוך, נשקיע אותו ברווחה.
שמת אותו בביטחון.
הממשלה הזאת יכלה לעשות תקציב שבאמת לשדר לדירוג האשראי ולשדר לעולם שמדינת ישראל יציבה. קודם כל הייתה צריכה לסגור 10 משרדים שעולים למדינת ישראל 1.2 מיליארד שקל. לא אני רק אומר את זה, גם אגף תקציבים במשרד האוצר אומר את זה. יש משרדים מיותרים במדינת ישראל שלא צריכים להיות שם.
הולכים לסגור עכשיו משרד מסוים.
משרד אחד לסגור, אבל את התקציב שלו להעביר אותו ולהשאיר אותו. אני אומר לך,
לא להשאיר אותו, סוגרים משרד.
1.2 מיליארד שקל יכלנו לחסוך בסגירת 10 משרדים. כסף קואליציוני.
לא, לא להגזים. אצלכם היו גם כן...
לא היה לנו כזה דבר.
לא כזה?
לא כזה דבר. לא היה לנו כזה דבר. 2, כספים קואליציוניים. היה 13 מיליארד שקל ל-23-24 כספים קואליציוניים. הורידו את זה ל-10 מיליארד שקל עכשיו. קיצצו רק 3 מיליארד שקל. במקום שיקצצו את כל הכספים הקואליציוניים. אם היית משדר לעולם, אני סוגר משרדים.
40 שנה יש כספים קואליציוניים.
לא בסכומים האלה, לא אולם.
בסדר.
לא אולם, לא היו כספים כאלה.
אני מקבל את זה, אבל...
שלוש...
בוא, זה לא הגיע בתקופה עכשיו.
מה שעכשיו...
זה בתקופות...
מה שנותן לך והעולם מסתכל עליך, ודרוג האשראי מסתכל עליך, ובנק העולמי מסתכל עליך, זה שיתוף האנשים בעבודה. ושילוב אנשים בעבודה. אצלנו יש את החרדים ויש את הערבים, נשים ערבים במיוחד, אחוז ההשתתפות שלהם בעבודה הוא נמוך מאוד. ואם נמשיך במצב הזה, זה יביא אותנו למצב מאוד קשה, כלכלית. במקום שיבואו, יגידו, אנחנו משתפים את החרדים בעבודה, מגדילים להם את הקצבאות, ומכניסים את זה לבסיס התקציב, 1.7 מיליארד שקל, הולך, במקום שילך לצמיחה, הולך לקבל כסף בלי לעבוד, בלי להיות חלק מהעבודה במדינת ישראל. הדברים האלה, אם מדינת ישראל הייתה עושה, ושר האוצר היה עושה אותם, אני אומר לך, אפילו דירוג האשראי לא היה יורד. ואני אמרתי את זה לשר האוצר, כשבא להציג את זה בוועדת הכספים. אמרתי את הדברים האלה בדיוק.
בגלל ההסכמים הקואליציוניים לא ירד הדירוג. הוא ירד כי יש מלחמה.
בגלל המהלכים.
הוא ירד כי יש מלחמה. רגע, שנייה. הוא ירד כי יש מלחמה, הוא ירד כי אתה צריך להעביר את המפונים ולתת להם כסף, וכל מפונה קיבל שם סכומים לא מספיקים, אבל גדולים מאוד, כל זה מעיק על התקציב, לא?
זה מעיק מאוד על התקציב, אבל כשאתה עושה מהלכים...
תגיד לי שבגלל
החרדים... אתה צריך להראות מהלכים, הרי כל העולם אומר לנו, שאחוז השתתפות החרדים והנשים הערביות...
לא, אני לא חלוק עליך.
בעבודה, זה יגרום לקשיים... בכלכלה של ישראל.
אין לי אליך מילה אחת של ביקורת על מה שאתה אומר, כי אתה צודק. אבל אני רק אומר, לשים את הכל על החרדים.
לא, אמרתי כל החרדים, אמרתי צעדים שהממשלה הייתה יכולה לעשות, להראות לעולם שאנחנו משקיעים, אנחנו מביאים תקציב שיביא צמיחה למדינת ישראל. התקציב הזה אין בו צמיחה. אני אמרתי לי, ואמרתי את זה.
כמה חסר לתקציב, לעניות דעתך, כדי שהוא יראה צמיחה?
תשמע, אם היו לוקחים רק את הכספים הקואליציוניים והמשרדים מיותרים ומה שחלקו שם ושמים אותו בהשקעה ברשות להתחדשות, בהייטק, בתשתיות,
הם קיבלו, בתשתיות, הם קיבלו תוספת תקציבים גם לתשתיות,
לא להפך, בתשתיות להפך, בתשתיות הורידו את התקציב, לא עושים.
לא, לא, לא.
בחינוך הורידו את התקציב ב-890 מיליון שקל.
אבל זה לא נכון, לא הורידו את התקציב בתשתיות.
הורידו את התקציב בתשתיות.
לא, לא.
ביטלו פרויקטים ענקים.
ביטלו פרויקטים כדי להעביר אותם לפרויקטים אחרים, כמו למשל...
אני אומר לך, אני עברתי על התקציב שקל שקל.
גם אני עברתי.
אני אומר לך, הורידו פרויקטים.
הורידו פרויקטים, כן.
הורידו פרויקטים. שתיים, בחינוך הורידו 890.
כדי שיותר כסף אולי גם לצבא.
הורידו בחינוך 890 מיליון שקל.
אתה יודע שקיש יחלוק עליך שהורידו. הוא אומר שלא הורידו.
מספרים מול מספרים. אין יכול להגיד לי לא הורידו, זה הורידו.
טוב, אני
מספר מול מספר, יש מספר שזה 900.
קשה להתווכח איתך, היית שר במשרד האוצר.
כי אני עברתי על התקציב, סעיף סעיף, אני אומר לך.
גם
הממשלה הזאת עשתה תקציב הישרדות ושמירה על הקואליציה. לא עשתה תקציב למען מדינת ישראל, ולמען תושבי מדינת ישראל, ולמען צמיחת הכלכלה במדינת ישראל. נכון שאנחנו במצב מלחמה, ואנחנו צריכים הרבה כסף למשרד הביטחון, ובתוך התקציב יש הרבה כסף למערכת הביטחון. אבל מצד שני, אתה צריך לבנות תקציב שיראה בו צמיחה. אין סעיף אחד שמביא לצמיחה בתוך התקציב. וזה מה שאני אומר לך, שהתקציב הוא גרוע.
יחד עם זה, אני רואה את רווחי הבנקים. יפה, אה?
24 מיליארד שקל בשנת 22.
אני רוצה להגיד לך, אני רואה אצלי, כשאני בודק את החשבונות שלי, אני רואה שאני משלם עמלות בצורה מטורפת. אני רואה שעל כל שקל אחד שמנדרו לוקח כאוברדרפט, הוא משלם ריביות שמגיעות לפעמים ל-30%. תגיד, זה נורמלי?
לא נורמלי בכלל.
איך אתם, עזוב, אל תיקח את זה אישית, איך אתם ככנסת לא צוחים על הבנקים, וזה היה גם בתקופה שלכם, כשאתם הייתם בממשלה, כשאתה היית במשרד האוצר, איך אתם לא עושים משהו כנגד הבנקים שחומסים אותנו? איך יכול להיות שבנקים מרוויחים 24 מיליארד שקל, כאשר חלק מזה זה בא מה... אתה יודע מה? מהמסכנים, מהאלמנות ומהיתומים. למה?
תראה, רק מהריבית, ההפרש בין מה שנתנו הבנקים
למה שבנק ישראל גובה מהבנקים.
לא, מה שנתנו הבנקים לי, שבאתי, שמתי, אמרתי, שמתי כסף שם בתוכנית חיסכון, ומה שהציבור שם בתוכנית חיסכון, ומה שהם הרוויחו דרך בנק ישראל, מהכסף שהם הרוויחו, ההפרש רק בריבית, 50 מיליארד שקל.
ואני אתן לך עוד נתון, אתה צודק?
50 מיליארד שקל.
צודק, ואתן לך עוד נתון. ההפרש בין מה שבנק ישראל גובה מהבנקים על הכסף, לבין מה שהבנקים נותנים על זכות היתר בבנק, כל פעם שיש איזשהו שינוי, הבנקים משנים במעט. זאת אומרת, אם הריבית יורדת באחוז, הם לא ידעו לך את האחוז הזה. אני שואל, אתם לא יכולים להטיל רגולציה יותר חזקה לבנקים?
עניין שצריך לשנות חקיקה. אני דוגמה אומר...
מה צריך?
לשנות חקיקה.
חקיקה.
חקיקה. קודם כל, על הראש שלנו, אתה יודע שיש לך בראש דוגמה כסף, אתה לא מקבל אף שקל. אבל הראש שלך עושה כסף.
אתה מקבל...
לא, לא, על הראש לא מקבלים כסף.
כאילו, אם אתה נותן... היום אפשר לקבל גם, אבל זה בדיחה, זה כאילו אפס.
אתה לא מקבל. אבל הם באותו לילה, שאתה נמצא בפלוס בחשבון שלך, הם מפקידים את הכסף בבנק ישראל, ומבנק ישראל מקבלים...
לוקחים ריבית.
ריבית. אני שאלתי שאלה פשוטה, היה לנו דיון עכשיו על רווחי הבנקים, והיה לנו, יש חוק עכשיו, אנחנו ממסים את רווחי הבנקים, ב-1.4 מיליארד שקל בשנת 24, מיליארד 24, בשנת 25, זה לא מספיק.
ברור שלא.
לא מספיק. אני
על 24 מיליארד שקל, אם מנדאו היה מרוויח 24 מיליארד שקל, מרוויח, אני חושב שהיו צריכים לתת לו מס עשירים, קוראים לזה. אתם עשיתם מס עשירים, נכון? לא 1.5 מיליארד, 10 מיליארד.
אין ספק שאנחנו רוצים בנקים חזקים במדינת ישראל.
אבל זה בנק חזק, מה?
אנחנו לא רוצים בנקים חלשים שיקרסו, אבל עד ההבדל בין שהבנקים ירוויחו 24 מיליארד שקל בשנה, ומאשר הציבור ישלם, ובין שהבנקים יהיו חזקים וירוויחו, אין לנו בעיה, אבל... על העוש של הציבור צריך לקבל כסף. על ההבדל בין הריבית שאתה מקבל כשאתה שם חיסכון לריבית שהם מקבלים מבנק ישראל צריך לעשות שם איזון. לכן הרבה דברים צריך לעשות עם הבנקים על מנת להגיע למצב שהציבור לא ישלם כל כך הרבה כסף, כי בדרך כלל הבנקים לא לוקחים מאנשים חזקים. אנשים חזקים מתווכחים עם הבנק, אנשים חזקים מקבלים יותר ריבית מאשר אני ואתה מקבלים, אנשים חזקים מקבלים הלוואות בפחות ריבית מאשר אני כציבור מקבל. לכן צריך לעשות את האיזון הזה בין הבנקים לבין הציבור הכללי במדינת ישראל. וזה נקודה מאוד חשובה, וטוב שהעלית את הנקודה הזאת של הבנקים.
תראה, אתה התחלת לדבר איתי על הדרוזים, מה דרך אני אגיע לדרוזים, ואני רוצה להגיע ברשותך לדרוזים. הדרוזים מרגישים מתוסכלים. למה? הם לוחמים כתף אל כתף יחד עם האחים היהודים. אתם נמצאים היום במצב לא טוב. אחוז הבלתי מועסקים בקרב הקהילה הדרוזית הוא מאוד גבוה. ואתה מנסה לראות איך אפשר לגרום לכך שתהיה איזושהי אפליה אפילו מתקנת בקבלת אנשים לעבודה במשרות שהממשלה יכולה לעזור. למשל, בנק ישראל, אתה פנית וביקשת לבדוק את ייצוג העובדים הדרוזים המועסקים אצלהם. אבל אתם יכולים להכריח את אותם בנקים, ולא רק בנקים, שאם יש אדם שעומד במכרז מול בחור יהודי עם אותם קריטריונים, תהיה אפליה מתקנת. למה לא?
תשמע, קודם כל יש חוק שאני חוקקתי, ייצוג הולם לבני העדה הדרוזית בחברות ממשלתיות.
לא מספיק.
בתאגידים.
החוק שלך הוא טוב, אבל הוא לא מספיק.
הוא עזר להרבה צעירים. נכון. אני אומר לך, עזר להרבה צעירים. אבל הוא לא מספיק. אחד. ואתה התחלת בזה שהעדה הדרוזית מתוסכלת. אני אגיד לך דבר מאוד מאוד חשוב. תשמע, העדה הדרוזית חטפה את חוק הלאום, שפגע מאוד מאוד קשה. אני אומר לך
כדרוזי. אולי לא בצדק.
אני אומר לך כדרוזי.
אולי לא בצדק.
אין לי בעיה עם מדינה יהודית. אני כל כך שמח לחיות במדינה יהודית. אבל אני רוצה את השוויון שלי. לא יכול להיות בתוך החוק לאום ייחודי לעם היהודי. איפה אני? איפה הלאום שלי? אני, מה אני?
אני אענה לך.
מה אני? זה אחד, אני אומר לך.
לא, אבל בוא נתחיל לאט לאט.
כן.
אמרת שאלה, אני רוצה להתייחס. תראה, אתה לא יכול לעשות חוק מיוחד למיעוטים. אז ישראל היא מדינת העם היהודי.
אין לנו בעיה.
ואין לנו בעיה עם זה. איפה הבעיה? שאתה אומר, אני כדרוזי, אני לא יהודי, אז אתם כאילו החרגתם אותי.
הוצאתם אותי החוצה מתוך...
החרגתם אותי, אני קורא לזה. אבל אני נהיה לך...
הדרוזי רואה בזה ששמת אותו דרג ב'.
זה טעות. זה טעות, אני אגיד לך למה. כי אני, אתה יודע, יש לי חברים דרוזים, אתה יודע. ואני מבקר לפעמים אצלהם, והם עושים באמת כל מה שצריך ויותר. אבל אתה יודע, אם אתה עושה... ומכניס את הדרוזים לאותה קטגוריה, הערבים יגידו, זאת אפליה כלפי הערבים. ולכן אי אפשר לעשות את זה. אז מה אומר ראש הממשלה? אמר, לא יודע עכשיו, נחריג את הדרוזים בחוק מיוחד. את זה אתם לא רוצים?
תשמע.
ואני שואל, רגע, אני אסיים את השאלה שהמאזינים יבינו. ואני שואל למה? מגיע לכם. מגיע לכם להיות מוחרגים לטובה. אבל once אתה מכניס את כולם לתוך אותו סל, שזה החוק הזה שדיברת עליו, הערבים נמצאים בפנים, והערבים לא משרתים בצבא כמו שאתם, ויש להם זכויות כמו לכל אחד, וטוב שכך, אבל אתה מבין את הפרובלמטיות, והחוק הזה בעצם, לפי מה שאני מבין, הוא לא פוגע בכם. כי גם מוכנים לעשות תיקון לחוק, ואתם לא רוצים. אתם רוצים...
מה שאנחנו מבקשים.
לשנות את כל החוק.
לא, אנחנו לא מבקשים לשנות את כל החוק.
אז?
לאום ייחודי לעם היהודי, וכל מי שקשר את גורלו עם מדינת ישראל.
זה תיקון לחוק.
זה משפט פשוט. משפט פשוט. קשרתי את גורלי עם העם היהודי.
משפט נהדר ואני אוהב אותו.
קשרתי את גורלי עם העם היהודי.
אבל אתה יודע איפה הבעיה.
אני מוכן למות למען המדינה. אני מדבר איתך כדרוזי. מוכן למות למען המדינה ו...
טוב, מה עשית בעברך? אנחנו יודעים כולנו.
וכולם... כל דרוזי תשאל אותו, בשבילו מדינת ישראל זה הכל.
מסכים איתך.
ואתה היום לא יכול לשים את הדרוזי בצד, בתוך חוק לאום.
אבל אתה לא שם אותו בצד.
כי בית המשפט יכול לפרש אותו, כי אין בתוך חוק הלאום.
הוא לא יפרש את זה לעולם, הוא יודע את התרומה.
כבר היה פירוש לחוק הלאום בבית המשפט.
כן, לא.
שביקשו את חוק הלאום, ולפי חוק הלאום הסתמכו על חוק הלאום לקבל ילד לבית ספר או לא לקבל ילד לבית הספר.
עזוב, זה כבר תוקן, אבל זה תוקן. אתה תיקנת אותו. אבל חמד.
אני אומר לך, אין לי בעיה עם מדינה יהודית.
מה אתה רוצה עכשיו
דנר,
שיעשו?
מה שאני רוצה, שיתנו את השוויון לעדה הדרוזית בתוך מדינת ישראל.
איך?
איך? בפשיטות.
מה יהיה בחוק?
כל מי שקשר את גורלו במדינת ישראל.
אבל יש ערבים שקשרו את גורלם למדינת ישראל.
שיהיו בתוך החוק, אם הוא מוכן למות למען מדינה שהוא חי בה.
אבל אתה לא יכול, ואז אתה יוצר את בדיוק את הבעיה שעליה ילכו לבגץ ויגידו, ערבי, רגע, רגע.
אתה לא מזכיר, לא ערבי, לא דרוזי, לא צ'רקסי ולא יהודי. אתה אומר מי שקשר את גורלו למדינת ישראל. ואתה תפרש מה זה קשר את גורלו למדינת ישראל.
זה אמורפי. זה אמורפי, אתה לא יכול להוכיח את זה. ואז אתה מכניס בדיוק את מה שהחוק הזה בא לעשות לתוך משהו אחר לגמרי.
אתה יודע, זה הבעיה. אתה יודע כמה מדינות בעולם יש להם חוק לאום? שבא להגיד זה
תקשיב,
מדינה...
תקשיב, אנחנו מדינה אחרת, אצלנו תשמע, הכל הפוך ועקום ו...
תשמע, אני אומר לך, אני אומר לך ואני אומר לך, אם זה רק היה חוק הלאום, הייתי יכול...
לקבל אותו.
לחיות עם זה. אבל בא חוק הלאום, אחריו בא חוק קמניץ, תכנון
טוב,
הבנייה.
טוב, קמניץ, קמניץ זה סיפור בנייה, אחר.
ש, אני, שהרס אני... את הצעיר הדרוזי שלא יכול לבנות את הבית
אני,
שלו,
חוק קמניץ
הוא יכול לקבל
אתך,
300 אבל, אלף שקל כנס, ואחרי זה, אחרי חוק קמניץ, ובא התקציב עכשיו בו של ה-24. אתה יודע, אין שקל אחד לדרוזים בתוך התקציב.
לא בסדר.
אני עברת על כל התקציב.
לא בסדר.
וסמוטריש אמר לי בתוך סמוטריש שר האוצר.
כן.
אמר בתוך הדיון בוועדת הכספים, על גופתי המתה לא נקצץ מהתוכנית של הדרוזים. ואז אני אומר לו, אין תוכנית לדרוזים, אין תקציב, אתה אין לך על מה לקצץ, כי אין תוכנית. אני עברתי סעיף
טוב, סעיף. טוב, אתה יכול להשאיר אותו, אולי הוא לא יודע.
אני עברתי סעיף סעיף בתוך תקציב המדינה, וחיפשתי למצוא משהו שבא להגיד, זה מיועד לעידה הדרוזית, אין.
יש לי רעיון עבורך. יש לי רעיון.
אני מוכן לקבל רעיונות שיעזרו לעידה הדרוזית.
אתה יודע שאני מכיר קצת את הכנסת וגם את הפועלים בה. תשמע, תתפוס שניים, שלושה חברי כנסת משאס, מהליכוד, מגנץ, תגישו הצעת חוק לתיקון מה שאתם חושבים עוולות שנעשו לדרוזים בחוק התקציב. תכינו הצעת חוק. הצעת החוק הזאת, שידובר בה גם אולי על חוק קמניץ לגבי הבינוי והבנייה של חברים, האחים שלנו, אתה חושב שאתה לא מעביר חוק כזה? אני מודה לך שאתה מעביר אותו.
תשמע.
אני מודה לך יותר מזה.
תשמע, בנושא...
שמחכים עכשיו לחקיקה, שתהיה חקיקה מתקנת עבור הדרוזים.
תשמע.
קח את הדבר הזה, תשמע. תכין חוק, אתה לא רוצה לשמוע אותי.
אתה רוצה לשמוע מני?
לא, יש, אני לא
יש
סיימתי.
יש לי חוק.
אבל לא סיימתי.
בבקשה, יש לי חוק כבר מוכן. השאלה שאני לא מצליח להעביר אותו.
אוקיי, מי חתום עליו?
מכל המפלגות.
לא, אתה לא יכול להגיד לי מכל המפלגות. קואליציה.
מהקואליציה גם חתומים.
יושב ראש...
הבעיה שלי עם הקואליציה עכשיו...
יושב ראש הקואליציה חתום עליו?
לא.
אז זה הבעיה שלך.
אם אני קשור רק באדם אחד, זה בעיה?
לא,
יושב... אני קשור... תשמע, הקואליציה הזאת מדברת כמו אופוזיציה, ומצפיעה מה שהקואליציה אומרת. וזה מה שכואב. כולם באו לעדה הדרוזית. אחרי מה שקרה במלחמה, ואחרי, תשמע, כל אחד שאיבדה מדינת ישראל, הוא יקר לכולם. אם זה מדבריה, או מתל אביב,
מה אומר החוק?
או מבית ג'אן, או מבית ג'אן.
עזוב, אין לנו הרבה זמן.
החוק מדבר...
למה מתייחס החוק שלך? הצעת החוק.
קודם כל מעגן את מעמדה של העדה הדרוזית בתוך מדינת ישראל כשוות זכויות, חוק בפני עצמו, זה ראש הממשלה הסכים עליו, דרך אגב, הסכים עליו אז, אבל אחרי זה שהביאו אותו, שר המשפטים לא הסכים, יריב לוין, אני ישבתי איתו.
אמר לי,
אני לא הוספתי שום דבר.
לא, אני שואל, לא יודע.
לא הוספתי שום דבר, הוא לא רוצה מילת שוויון. אמרתי לו, אתה לא יכול להביא חוק בלי לשים מילת שוויון. אני לא אביא חוק מסורה שלא שווה כלום.
כן,
אז אני, אם אני רוצה להביא חוק, אני רוצה להביא חוק שיביא ישרת. שתיים מדבר גם על תקציבים לעדה הדרוזית בתוך החוק, וסגירת פערים ביישובים הדרוזים, בין יישוב יהודי ליישוב דרוזי. ושלוש, גם בוטל את הבעיית של התכנון והבנייה. אני לא מצליח להעביר את החוק, ואני אומר לך, לא קל להעביר חוק היום. כולם מדברים, כולם באו לעדה הדרוזית, כולם הבטיחו לעדה הדרוזית. אני אמרתי לסמוטריץ' שאני לא רוצה לסטט אותך מה אמרת בינוך, כשבאת לנחם אבלים, איך תכניס את הדרוזים בתוך התקציב, ואני מחפש ומחפש ומחפש, ומבקש ממך לעזור לי למצוא את הסעיף של הדרוזים, וגם אתה לא עוזר לי למצוא את הסעיף של הדרוזים. סימן שאין סעיף כזה.
טוב. השעון מראה שאנחנו צריכים לסיים. עוד שאלה.
בבקשה.
אני תמיד אומר את זה בכאב גדול, אני מסתכל על מה שקורה בהפגנות של משפחות החטופים, וליבנו איתם. והם כועסים מאוד על הממשלה, שלא מקדמים שום דבר. אבל כשאני שומע מה אומרים בכירי החמאס? בתשובה להצעות שישראל מציעה. שני תנאים יש להם. לעצור את המלחמה ולהשיג את צהל מעבר לגבול. אלו שני הדברים שצהל לא יכול לקבל, שישראל לא יכולה לקבל. אתה מסכים איתי?
וגם אני לא יכול לקבל.
אז אתה יודע שיש כאן איזושהי סתירה, לא?
לא.
איך? תסביר לי.
בנושא החטופים, אחד הבעיות שלנו, אנחנו במדינת ישראל, שכולנו נהפכים למומחים לכל דבר. תביא את הקורונה, יבואו אנשים
שבחיים לא... אני מומחה קטן מאוד, אני פשוט שואל את השאלה.
שלא התעסקו בקורונה, יתחילו להסביר לך על הקורונה.
בוא תסביר לי.
אתה בא למלחמה, אנשים מתחילים להסביר על המלחמה.
שאלתי שאלה פשוטה.
יש אנשי מקצוע בתוך משרד הביטחון ובצהל, ואלוף ממונה על הנושא של החטופים. כל נושא שעולה כזה, שעולה בתקשורת, ורץ בתקשורת, ומנסים לפתור אותו בתקשורת, אנחנו מפריעים. תן לאנשי המקצוע.
וואו, מה אמרת עכשיו?
תן לאנשי
המקצוע. אבל אתה לא קולט.
תן לאנשי המקצוע לעשות את העבודה שלהם.
אבל אתה לא קולט משהו? העיתונאים יותר חכמים ממכם. הם יודעים יותר טוב ממכם. הם יושבים באולפנים, מצקצקים בלשונם, ומנהלים את המדינה באולפנים שלהם. וזאת הבעיה.
אני מסכים איתך שצריך לתת הכל. לאנשי המקצוע לטפל בנושא החטופים, ויש לנו האנשים הכי טובים במדינת ישראל שמטפלים בנושא של החטופים.
מי שבתקשורת בטח יכעס עליי.
שיכעס. אני אומר לך.
מי שיגיד אבל אתה התקשורת.
ואני אומר לך, ליבנו עם המשפחות של החטופים.
תקשיב, אתה יודע מה אני מתרגז? אני שומע אלופים בצבא. כתבתי באחד המאמרים, כתבתי, אם אתם יודעים מה שאתם אומרים, אתם פוגעים בביטחון המדינה. אתם אומרים דברים שאולי ידועים לכם בתוקף היותכם האלופים, במיל. אבל אם אתם לא יודעים, למה אתם מדברים?
תשמע.
זה אותם אלופים שאני אומר לך לא יודעים כלום. הם יודעים ממישהו, ממישהו, ממישהו. אבל הם מופיעים כאילו הם יודעים הכל. אז אם אתם יודעים, אתם מדברים ועוזרים לאויב. ואם אתם לא יודעים, בשביל מה אתם מדברים? בשביל למלא את הדקות טלוויזיה? אין לי טענות לעיתונאים. יש לי טענות לאלה שמגיעים, מופיעים בתקשורת, והם כבר מנהלים את כל המדינה ונותנים עצות לעם ישראל ולצבא. וזה עם זה יש בעיה.
אני אגיד רק משפט
אחד. אתה מסכים איתי אגב?
אני מסכים איתך, אמרתי לך את זה. אני מסכים איתך, ואני רוצה להגיד רק משפט אחד. מדינת ישראל, אסור לה לסיים את המלחמה הזאת, בלי שכל הנהגת החמאס לא נמצאת, ולא קיימת, ולא תחזור לעולם, והחטופים בידיים שלנו. אסור שיהיה עוד חמאס.
הנה סיימנו כרגיל בהסכמה הדדית. אני רוצה להודות לך. השר.
שר במשרד האוצר.
במשרד האוצר. חמד עמר, תודה.
תודה לך.
שבת שלום.
את האמת, לא הרגשתי את הזמן.
ככה זה כשנהנים.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.